אני ירושלמית, ההשכלה שלי היא האוניברסיטה העברית, למדתי היסטוריה, אני היסטוריונית, עסקתי בהיסטוריה יהודית מודרנית, בחקר השואה, הציונות וישראל. בקונטקסט של ישראל והציונות עסקתי בעלייה והצלה בתקופת היישוב, בעלייה המונית לישראל ובחקר זיכרון השואה בישראל. עכשיו אני עוסקת בחקר חיי היומיום של יהודים בגטאות מנקודת ראותו של היחיד.
אולי תגלי למאזינים על מה את מסתמכת במחקרים שלך?
כהיסטוריונית, חומרי הגלם שלי הם קודם כל חומרים שנמצאים בארכיונים. תיעוד פורמלי, כמו תכתובת בין ארגונים, בין גופים, נאמר אם זה קשור לעלייה ב', המוסד לעלייה, או הג'וינט בארצות הברית, המשרד הציוני בלונדון וכדומה. אם אנחנו עוסקים באירופה, בגטאות, אז זה תיעוד שקשור לגרמנים, לתיעוד הגרמני על היהודים וחיי היהודים, תיעוד שקשור למוסדות יהודיים כמו היודנראט, המשטרה היהודית, זה הדברים הפורמליים. תיעוד אחר שמצוי בארכיונים זה תיעוד אישי. ישנם מכתבים אישיים, מכתבים שאנשים שלחו לקרוביהם, אנשים שלחו לחברים שלהם, לקהילות שלהם. ישנו תיעוד של יומנים, תיעדו את מה שעובר עליהם בוודאי בתקופה של הקשה הזאת. הרבה פעמים זה חלקים של יומן, זה לא יומן שלם. אלה חומרים מאוד חשובים. בגטאות עצמם נעשה ניסיון מאוד גדול, בעיקר בגטאות הגדולים, כמו ורשה, לודג', קובנה, וילנה, שבלי ואחרים, לאסוף חומרים כדי שיהיה בידי הדורות הבאים, בידי ההיסטוריונים, חומרים שהם יוכלו על פיהם לכתוב את קורתם של היהודים. האנשים שיזמו את איסוף החומרים לא חשבו שכל היהודים ירצחו, כבר בשלב מוקדם התחילו את זה, משום שהם העריכו שבמסורת היהודית של זיכרון, חשוב לזכור, זו מצווה לזכור, זאת אחריות לזכור, הזיכרון הוא זה שמאפשר את העתיד, צריך לעשות איסוף כזה של החומרים. כמובן שלא כל החומרים נותרו בידינו, אבל נותרו בידינו הרבה חומרים, הרבה תיעוד, שמאפשר לנו להבין, לנסות להבין, לנסות להתקשר או להתחבר, כמו שהנוער בארץ אומר היום, לחייהם של היהודים בתקופת השואה.
פרופסור עופר, רציתי לשאול אותך אם הארכיונים מסוג הארכיונים של ספילברג, כל התיעוד של עדי הראייה שנעשה באמצעות מצלמות וידאו, זה גם משמש את ההיסטוריונים היום?
כאן את מדברת על ארכיון מסוג אחר.
לגמרי.
זה ארכיון של תיעוד בעל פה.
נכון.
ותיעוד בעל פה מאוד מאוחר. כלומר, תיעוד בעל פה שנאסף 40, 50, 60, 70 שנה אחרי האירוע.
נכון.
עכשיו, תיעוד בעל פה זה חומר מאוד חשוב, ויש לנו סוגים שונים של תיעוד בעל פה. הראשונים שהחלו לאסוף תיעוד בעל פה היו הניצולים עצמם מיד אחרי השואה. בפולין הוקמו ועדות היסטוריות והם הכינו שאלונים והם ראיינו אנשים. בין השאר, אחת המטרות של התיעוד הזה הייתה גם שניתן יהיה להעמיד לדין את האחראים. סוג כזה של תיעוד נאסף גם במחנות העקורים בגרמניה, באיטליה ובאוסטריה. בכל מה שקשור לתיעוד של ניצולים צריך לזכור שמספרים את זה הניצולים ולא הקורבנות, כי הקורבנות לא יכולים לספר לנו אלא אם נותרו דברים שהם כתבו בתקופת חייהם תחת שלטון הכיבוש הנאצי. דיוויד בודר כתב ריין קבוצה של ניצולים באירופה מיד אחרי המלחמה, והוא קרא לספר I didn't interview the dead. לא ריינתי את המתים. ואני חושבת שזו כותרת משמעותית מאוד לכולנו. התיעוד שאני דיברתי עליו קודם לכן, לא התיעוד בעל פה, אלא התיעוד המקורי מתקופת השואה, אם הוא נכתב ב-40, 41, 42, תלוי איפה, באיזה חודש, באיזה מקום, 43, אפילו 44, לא יודע את הסוף, את מה שהיה, את מה שאנחנו מכנים שואה, פתרון הסופי לרצח היהודים, לא יודעים את הכל באותה דרך מלאה, מושגית, שאנחנו יודעים אותה. ולכן הכתיבה שלהם היא שונה. משום שאנחנו כאילו כבר יודעים את הסוף, אנחנו, יש לנו בראש כבר כאילו לאן זה הולך, אבל התהליך לא דטרמיניסטי, והיהודים שחיו לא ידעו את זה כמובן. לכן התיעוד בין הזמן והריאיון שלאחר שנים הוא שונה, וההיסטוריון חייב להשתמש בכל, אבל להשתמש בזה באופן שונה.
כהיסטוריונית שמתמחה בנושא השואה, איך את מתייחסת להיסטוריונים אחרים שמכחישים את השואה על סמך היסטוריה?
הם לא היסטוריונים.
הם קוראים לעצמם היסטוריונים.
אז מה? קוראים לעצמם היסטוריונים. אין שום היסטוריון שהוא היסטוריון רציני שהוא מכחיש שואה. הכחשת שואה זה עניין אידיאולוגי, זה עניין אנטישמי. אין צורך להתייחס לזה במובן הרציני. אין כאן מתודולוגיה, אין כאן גישה, יש כאן מגמה. מה שהם הרבה פעמים עושים מניפולציה בעדויות סותרות, בזה שלפעמים אנשים כותבים דברים שהם לא חוו בעצמם, אלא שמעו מפיהם של אנשים אחרים וכותבים אותם כאילו הם חוו את זה בעצמם, והם משתמשים בכל הדברים האלה באופן מניפולטיבי כדי להגיד הכל שקר, היהודים ממציאים, הם ממציאים את זה כי הם רוצים כסף, או כי הם רוצים שיקימו את מדינת ישראל, או כי כל מיני סיבות אחרות. אנחנו צריכים להיאבק בתופעה הזאת.
פרופסור דליה אופר, רציתי לשאול אותך בקשר לחקר השואה, הוא כבר נערך כל כך הרבה שנים, עדיין מוצאים דברים חדשים?
כן, כל הזמן מוצאים דברים חדשים. שנות ה-90, נפתחו ארכיונים שלא היו ידועים במערב, כשברית המועצות חדלה להיות ברית המועצות, נפתחה אל העולם וגם נתנה אפשרות להיכנס לארכיונים שהיו ברשותה. הרוסים החרימו את ארכיונים רבים ביותר במזרחה של אירופה וחומר גרמני באזורי הכיבוש שהם כבשו במלחמה. החומר הזה לא היה ידוע. אין ספק שהחומרים האלה הם חדשים והם מעשירים מאוד את המסגרות ואת ההבנות שיש לנו. בכל מה שקשור ליהודים, אנחנו לדעתי עדיין רק בהתחלת הדרך. לדעת מה קרה במאות אלפי המקומות הקטנים, אנחנו יודעים הרבה על הגטאות הגדולים, שבאמת התרכזו בהם מספר ניכר של היהודים, אבל לא כל היהודים. אנחנו יודעים מעט מאוד על גטאות קטנים.
פרופסור דליה אופר, אני עוברת לנושא אחר לגמרי. אני חוזרת לנושא השואה. דבר שמאוד מטריד אותי כל השנים. בעלות הברית לא הפציצו את מסילות הברזל שהובילו לאושוויץ. הם ידעו יפה מאוד לאן כל הקרגו האנושי, לאן הוא הולך ומה יקרה איתו. כבר היו עדויות גם בוושינגטון וגם באנגליה. ידעו בדיוק מה קורה לקורבנות שהובלו בקרונות לאושוויץ מדי יום. ומדובר על 650 אלף יהודים שהובלו מסביבות בודפסט, מהונגריה, בסוף המלחמה, בחודשים האחרונים של המלחמה. בבחינה של היסטוריון, למה בעלות הברית לא הפציצו את
יהודי הונגריה בהמוניהם, למעלה ממחצית המיליון, כמו שאת אמרת נכון, שולחו לאושוויץ בשלב שכבר הוברחו מאושוויץ למערב, העדויות או הניירות, התיאורים של המחנות וכל מה שקשור, ורבה, ושכחתי את שמו של האיש השני, שני יהודים שהצליחו לברוח מאושוויץ. כלומר, אנחנו מדברים על השלב האחרון של המלחמה, לא החודשים האחרונים של המלחמה, החודשים האחרונים של המלחמה אלה מצעדי המוות, ובשלב הזה נעשה מאמץ לשכנע באמת את בעלות הברית להפציץ את מסילות הברזל. אפשר היה לראות מטוסים של בעלות הברית טסים מעל האזורים האלה, זאת אומרת לא הייתה בעיה טכנית להגיע למקומות האלה. ההחלטה הייתה החלטה פוליטית. צריך לרכז את כל המאמצים לסיים את המלחמה מהר ככל שאפשר, רק אז גם הסוגיה היהודית תגיע לכלל פתרון. הטרגדיה הגדולה כמובן היא שהסינכרוניזציה, התיאום של הזמנים לא עבד כך. אבל צריך לומר שרוב המכריע של יהודי אירופה נרצחו על ידי הגרמנים עד 1943. ויהדות הונגריה הייתה הקהילה האחרונה שגורשה. בעלות הברית, הנושא היהודי היה אצלם נושא לא אגיד שולי לחלוטין, אבל הוא לא היה במרכז העניין שלהם. מרכז העניין שלהם היה לסיים מלחמה עקובה מדם. כמובן שזה קשה לנו מאוד לקבל את זה.
וזה מביא אותנו בכלל לכל התייחסות העולם לשואה, בזמן השואה ועוד לפני השואה.
תשמעי, זה נושא אדיר. אפשר לדבר עליו על קצה המזלג. כל נושא הפליטות היהודית לפני המלחמה, ואיך להתמודד עם גרמניה הנאצית, הוא נושא אחד. אחרי שפורצת המלחמה, אנחנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי, שהנושא היהודי הוא חלק מדבר הרבה יותר כללי. ככה הוא נתפס על ידי בעלות הברית, שמתברר עניין התוכנית השיטתית לרצח היהודים, המכונה הפתרון הסופי, וזה מתברר בסוף 42. כמו שאני אמרתי, אז כבר רוב היהודים נרצחו בסוף 42, אחרי הגירוש הגדול מגטו ורשה, רציחות ההמוניות של האנזאטס.
ועוד נושא מאוד חשוב זה שיתוף הפעולה של האוכלוסייה המקומית עם הנאצים.
זו שאלה מאוד מאוד קשה, כואבת, למרות שהתקופה שאני עוסקת בה אין בה נחמות. אין למצוא בה שום נחמה, והיא לא הולידה נחמות. מדינת ישראל קמה על אף השואה, לא בגלל השואה. כי האנשים שהיו צריכים לבוא לארץ, ושבשבילם הציונות רצתה להקים מדינה יהודית, כבר לא היו. ואף על פי כן, העם היהודי הראה את ה... ובהרבה גם בזכותם של הניצולים, והמנהיגות כמובן הציונית שהייתה באותה תקופה, והעובדה שהיה יישוב יהודי בארץ ישראל, שהוכיח יכולת אדירה, של קיום ושל התפתחות. בגלל כל אלה אנחנו נמצאים היום איפה שאנחנו ומדברים עברית בסידני.
פרופסור דליה אופר, אני אוכל לשוחח איתך עד מחר, אבל אני אתן לך ללכת.
בהחלט.
רב תודות.